לעולם, הפרשות שעוסקות ביוסף ואחיו חלים בימי החנוכה. כשמסתכלים על יוסף הצדיק, ישנו דבר מאוד מעניין שלא תמיד שמים לב אליו. התורה מתארת את יוסף, ויוסף היה יפה תואר ויפה מראה. ממתי התורה מתארת יופיים של גברים? מתאים יותר לתאר יופיים של נשים. למשל, המשנה אומרת בסוף מסכת תענית, שבנות ישראל היו יוצאות לכרמים, כל אחת למצוא את זיווגה, אז יפות שבהם היו אומרות, שא עיניך ביופי, חכמות היו אומרות, שא עיניך בחוכמה, כל אחת ציינה את המעלה המיוחדת שלה, כדבר ראשון. אבל ממתי התורה מתארת יופיים של גברים? יוסף היה יפה תואר ויפה מראה, זה המעלה של יוסף, עוד יוסף הצדיק. דבר נוסף מעניין, הגמרא אומרת בסוף פרק ראשון של מסכת קידושין, 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. זאת אומרת, היופי שקיים בכל העולם כולו זה מעשר מהיופי שנמצא וקיים איפה? בירושלים. זה באמת כך? ונציה או איטליה או כל מקום אחר, בתאילנד יש הרבה מקומות יפים, הרבה יותר יפים מירושלים. אז איך אפשר לומר שכל היופי נמצא בירושלים, וירושלים נתנה מעשר לכל העולם? זה באמת כך? מהו ההסבר? התשובה היא, יופי עניינו הרמוניה. מסתכלים, רואים נוף יפה, הכל מתחבר ביחד, הערים, העצים, בית יפה, ואדם יפה. זה יופי, או כל יופי שיש, תמונה של אומנים גדולים, כל הצבעים, יוצרים משהו, יוצא מגדר הרגיל. אבל זה לא היופי של התורה. יש עוד סוג של יופי. הגמרא אומרת על הפסוק, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה. אין מנהטן של מטה כנגד מנהטן של מעלה, ולא פריז של מטה כנגד פריז של מעלה. אין דבר כזה. רק על ירושלים. מה פירוש? אדם יכול לתאר, לטייל, במקום יוצא מגדר הרגיל, מקום יפה ביותר בעולם, ומאוד להתפעל מהיופי. אבל כשהוא בא לשם עוד פעם, הוא גם מתפעל, אבל זה כבר לא אותו דבר. ואם הוא יבוא לשם הרבה פעמים, אז לאט לאט ההתפעלות תלך ותרד, ועל אחת כמה וכמה, גם אם הוא יגור שם, אז הוא כבר רגיל לזה. זה יופי שקיים בעולם. ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה, פירוש הדבר שככל שבאים יותר לירושלים, רואים יופי מיוחד. ההתרגשות וההרגשה לא הולכים ומתמעטים ככל שבאים. להפך, הולכים ומתגברים. כי מבינים, זה לא יופי של אבנים, של עצים, או של בתים כאלה או אחרים. יש פה משהו פנימי. יש פה איזושהי קדושה פנימית. איזשהו דבר שקשה לגעת בו, אבל קל להרגיש אותו. זאת אומרת, יש מודל של ירושלים שנמצא למעלה. וזה גם פה למטה. כשהתורה אומרת לנו על יוסף, שיוסף היה יפה תואר ויפה מראה. פירוש הדבר, כל אדם שמגיע לעולם, יש איזשהו expectation, יש איזשהו ציפייה ממנו, מה הוא הולך לעשות פה. מצפים שהאדם יעשה את זה ואת זה. וכשהאדם עושה את מה שמצפים ממנו בשמיים, זה יוצר בו יופי מיוחד. זה היה יוסף. יוסף היה יפה תואר ויפה מראה. ראו בו איזשהו יופי פנימי מיוחד שהתגלה גם בחוץ. ולכן כותב לנו בצורה נפלאה המדרש תנחומה בפרשת ויגש, יוסף בגימטריה ציון. כל מה שקרה ליוסף, שמתיאור שלם, קרה לציון. כי המשותף הוא היופי. ציון מכלל יופי. קריית מלך רב. המשותף שרואים פה איזושהי הרמוניה מיוחדת, והיא לא חיצונית, היא פנימית. יוסף, הוא היה היהודי הכי לבד שהיה אי פעם בעולם. לבד לגמרי. אפשר לומר עליו יתום אמיתי. במצרים, בלי כלום. שום דבר אין לו. לבד לבד. יתום. אומר האריזה על יתום, ראשי תיבות, יפה תואר ויפה מראה. היה לבד, אבל הוא לא התבלבל מכל יופי חיצוני שעובר. לא הפריע לו לרגע. זה יוסף. ידע מה יפה באמת, ואיפה נמצא היופי האמיתי, ומה נראה כיפה. זה יוסף. יפה תואר ויפה מראה. ולכן יוסף הוא היחיד מכל השבטים שמיתתו מופיעה בתורה פעמיים. פעם אחת בסוף ספר בראשית בפסוק האחרון, וימת יוסף בן 110 שנים. פעם נוספת בתחילת ספר שמות, וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. למה פעמיים? הוא שונה משאר השבטים? כן. כי אנחנו יודעים שהאבות הם שלושה. אברהם, יצחק ויעקב. אברהם היה אב המון גויים. הוא הביא את שם השם לכל העולם. יצחק היה קדוש מרחם. לאמא ואבא שעובדים את בורא עולם. יעקב, מיתתו הייתה שלמה. אין בו בבית לא עשיו קטן ולא ישמעאל קטן. אבל למרות שמיתתו של יעקב היא שלמה, משפחה שלמה, מה קורה מחר אם אחד מהמשפחה מתחתן עם איזה גויה? אז הכל מתפרק. מי שמר שזה לא יקרה? מי לימד איך לחיות בלי שזה יקרה? יוסף. 210 שנים במצרים שמרנו על עצמנו. לא שינו את שמם, לשונם ומלבושם. מי לימד אותנו איך עושים את זה? מתוך עבדות קשה? יוסף. יוסף הוא לא רק בן, הוא גם אבא. הוא מורה דרך. פרקי האבות מלמד אותנו איך שומרים על הבית, על המשפחה, על היופי הפנימי שלנו. זה יוסף. מעניין, הגמרא מלמדת אותנו על רבי יוחנן בן זכאי, שהיה יפה תואר באופן מיוחד. לפני שהוא נפטר, בא לבקר אותו חברו רב לזר בן בדת, התחיל לבכות, בוכה. שאל אותו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? אמרה, למה אני בוכה? עליי שופרה דבא לי באפרה, אומרת הגמרא, על היופי הזה שעוד מעט יהיה מתחת לאדמה. אמר רבי יוחנן, ככה אז גם אני אבכה. מה הוא בכה? על היופי שלו. ראו את רבי יוחנן, ראו את היופי של ירושלים. ראו את רבי יוחנן, ראו אדם שהוא מחובר למה שמעליו. ראו אדם שחי פה, ובעצם כל הציפיות ממנו מתקיימות. ולכן אומרת הגמרא, רבי יוחנן תמיד היה אומר, אנא מזרע דיוסף קעתינא, אני מזרעו של יוסף. אם הוא היה מזרעו של יוסף במובן המשפחתי, יכול להיות, אבל גם יכול להיות גם במובן הרעיוני, אני כמו יוסף הולך בדרך שלו, רואה מה יפה באמת, מה רחוק מיפה. זה יוסף. יוסף, איך הוא הצליח להגיע לזה? איך הוא הגיע לכזה יופי? שראו בו לא רק מי הוא, ראו את הפנימיות שלו בחוץ. איך? התורה מלמדת אותנו, כאשר מביאים את בנימין למצרים, עוד לפני הגביע, כל האחים פעם ראשונה ביחד, יוסף, לפני שהוא שולח אותם, וכשהם מגיעים, מכין להם ארוחה, אוכלים ביחד. הוא מושיב אותם, את כולם ביחד. כל אחד לפי הלידה שלו. והתמאו האנשים משל ראו, איך הוא יודע להושיב אותנו לפי הסדר. מה הם עושים? אוכלים, וישתו, וישקרו עמו, שתו יין, אומר רשי. מיום שמחרו לא שתו יין, ולא הוא שתה יין, ואותו היום שתו. אז אני מבין, האחים לא שתו יין, ברור למה. מהרגע שמחו את יוסף, הם הבינו איזה דבר נורא הם עשו לאבא, למשפחה. הם החליטו, אי אפשר לחיות באופן נורמלי, אי אפשר לחיות בתענוגות הרגילים. הורידו יין, אין יותר יין. אבל למה יוסף לא שתה? מה הבעיה עם יוסף? מדוע הוא לא שתה? אומר בן יהוידע דבר נפלא, הבן איש חי, יוסף מהרגע שהאחים מכרו אותו, מאותו רגע יש לו תפילה אחת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בקשה אחת, אל תעניש את האחים שלי. אני מבין שאבא שלח אותי לחבר את המשפחה, ואני גם מבין הקדוש ברוך הוא שאתה שולח אותי. כי אם לא היית שולח אותי, בור מלא נחשים ועקרבים, לא הייתי יוצא ממנו. יש פה שליחות. אל תעניש אותם. ויוסף רק לא ידע מתי הוא יכול להתפלל על זה. כולה יכול להתפלל ברחוב ולא בבית לפני כולם. הוא צריך למצוא זמן שלא שמים לב, הוא נכנס לאיזה חדר ומתפלל. נכנס לאיזה חדר ומתפלל, אבל מי ששותה יין אסור בתפילה. אז הוא החליט שהוא לא שותה יין, כי הוא לא יודע מתי זה יהיה לו את ההזדמנות הזאת, או בבוקר, או אחר הצהריים, או כל זמן אחר. 22 שנה הוא לא שותה יין. לא שותה. כדי שיוכל להתפלל את התפילה הזאת. וכשיוסף מתוודה לאחים, והוא אומר להם, אני יוסף, העוד אבי חי, אבא חי, הוא מיד אומר להם אחר כך, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי. אומר אור החיים הקדוש, למה הוא אמר פעמיים? אני יוסף, העוד אבי חי. ולמה הוא אומר להם, אני יוסף אשר מכרתם אותי מצרימה? אני יוסף אחיכם. אני יוסף, אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. מספיק להגיד, אני יוסף שמכרתם אותי. כי זה לבד מספיק. כי הרי אף אחד בעולם לא יודע שאחים מכרו את יוסף. פתאום בא מי שאומר להם, אני מכרתי, אתם מכרתם אותי. ברור להם שזה אמת. כך מסביר אור החיים הקדוש. אבל למה הוא אומר להם, אני יוסף, אחיכם אשר מכרתם אותי? הרי הוא אמר, אני יוסף. העוד אבי חי? אלא אומר אור החיים הקדוש, הוא אמר להם, אני יוסף, אחיכם, גם בשעה שמכרתם אותי, גם בשעה שהוצאתם אותי מהבור ומכרתם אותי, גם אז הרגשתי, אנחנו אחים, אנחנו ביחד. גם את זה הרגשתי. לרגע לא איבדתי את האחווה שהייתה בינינו. לשון אור החיים הקדוש, אפילו בזמן המחר לא קעתה, אין האחווה ממני. זה יוסף. יוסף הוא היחיד בכל התנך שבוכה ובוכה ובוכה עוד פעם. 10 פעמים. הוא בוכה. הוא לא בוכה בבור בשכם. הוא לא בוכה בבית פוטיפר. הוא לא בוכה כל השנים בבית סוהר. כל הבכיות שלו זה עם האחים. לפני שהוא מתוודה אליהם, אחרי שהוא מתוודה אליהם, כשאבא מגיע, לפני הלוויה של אבא, אחרי הלוויה של אבא, שאחים חושבים שעכשיו הוא יעניש אותם. יוסף בוכה 10 פעמים. אולי הוא בוכה 10 פעמים, אולי. כי הרי בסופו של דבר מישהו הרי יקבל עונש. על המחירה של יוסף. מי קיבל את העונש? 10 הרוגי מלכות. אז הוא בוכה 10 פעמים. על כל אחד ואחד מהם. אבל הוא בוכה גם מעוד סיבה. כי יוסף הבין. הוא לא הצליח לחבר את המשפחה לגמרי. שהוא נופל על צווארי בנימין, כתוב, ולא יוכל יוסף להתאפק. הוא היה צריך עוד קצת לחכות. אבל הוא לא יכל כבר. למרות שהוא היה צריך. והוא הבין בגלל שהוא לא יכל, האחדות היא לא 100%, זאת אומרת שזה ישפיע בדורות הבאים. והוא בוכה על צווארו של בנימין, על חורבן בית המקדש הראשון והשני שיחרב. והגמרא אומרת במסכת ברכות, מיום שחרב את המקדש, ננעלו שערי תפילה, אבל שערי דמעה לא ננעלו. ולמה? כי כשהדלת סגורה אי אפשר להיכנס, אבל אם רוצים לשפוך מים מלמטה, זה עובר גם לצד השני. דמעות, אין שום דבר שעוצר את הדמעות. שערי דמעה לא ננעלו. איזה דמעה? דמעה של התרגשות. דימה של השתוקקות, דימה שבעצם מבטא את היופי הפנימי שיש אצל כולנו. עומדים חיילים מול הכותל ובוכים. לפני 50 שנה, קיר, מה בוכים? כי מבינים, זה לא קיר, זה משהו עם נשמה, זה משהו עם קדושה, זה סוג אחר של בכי. להשתוקקות. מעניין, יושב ראש הכנסת, יולי אלשטיין, מספר, כשדנו אותו למאסר בסיביר, ביום שבית המשפט היה צריך לפסוק, הרוסים מילאו את האולם באנשים שלהם, בחיילים שלהם, שלא יהיה מקום לכל החברים שלו לבוא, להיות נוכחים בשעת פסק הדין. בקושי היה 2 מקומות, אחד לאשתו ולאמא שלו. ופסקו לו, אם אני לא טועה, 3 שנות מאסר בסיביר, ועוד שנים על תנאי. וכשהוא יצא וכולם חיכו לו בחוץ, אז הקיפו אותו האנשים של הקגב, של הצבא, שהוא לא יוכל לדבר איתם. ואשתו הייתה הרי בפנים עם אמא, והם יצאו, אז הוא אומר לה, כמה נרות היום? כמה נרות? היא בהתחלה לא כל כך הבינה. ואז היא תפסה מיד למה הוא מתכוון, היא אומרת לו שניים, וזה החנוכה. זה, עם זה הוא נפרד ממנה, ולא ראה אותה אחר כך, הרבה שנים. ובדרך, בלילה הם היו באיזשהו מקום, וזה בית מאסר בדרך לסיביר, היה לו שני גפרורים, הוא מדליק את שני הגפרורים, מחזיק אותם באצבעות, גפרור, יד החלון, והוא מברך להדליק נר של חנוכה. והוא מחכה עד שהגפרורים האלה, האש שלהם תתקלה. הוא אומר, הוא לא יודע אם הוא עשה את זה על פי הדין, אם זה בסדר. אבל הוא יחזיק אותם כך, עד שהגפרור שרף לו מעט את האור של האצבעות. מה זה? זה השתוקקות. זה אין לאף אחד בעולם. זה יש לנו. זה היופי שלנו. זה המעלות שיש לנו. מול זה אפשר לעמוד גם כיחידים מול אימפריות גדולות. קל וחומר כעם. כאן בדיוק הייתה גם המלחמה של היוונים. היוונים ידעו בדיוק מה זה יופי. או הם ידעו. אורדוס שיפץ את בית המקדש. מי שלא ראה בניין אורדוס לא ראה בניין יפה מימיו. אבל הכל היה חיצוני. למה הוא עשה את זה? הוא הרג את חכמי ישראל, הוא רצה פתאום לחזור בתשובה. הוא שאל, מה אפשר לעשות? מה יגידו לו? אי אפשר כלום? פחדו, היה הורג אותם. מה הוא אמר? מה אמרו לו? אתה סימית אורו של עולם. בוא ותעסוק באורו של עולם. תבנה את אור העולם בחדש. אז הוא בנה בית, שמי שלא ראה את בית המקדש של אורדוס לא ראה בית יפה מימה, אבל זה רק חיצוני. היופי שלהם היה חיצוני. בלי מהות פנימית. אומר הארי ז"ל, בשני מקומות, זה פילי פלאים. היוונים, עם היופי הגדול שלהם, איך כותבים את המילה יוון? יוד, וליד זה מה? וו. וליד זה עוד קו ישר, נון סופית. אלה האותיות הישרות, היחידות באלף בית. אין בהם שום פנימיות. זה ישר. קטן, בינוני וקצת ארוך יותר. זה מה שיש. אבל, קחו את יוסף, היפה תואר ויפה מראה, שמראה לנו מה זה יופי פנימי, ולכן הוא נקרא יוסף הצדיק. למה הוא נקרא צדיק? כי מה השורש של המילה צדיק? צדק. מגיע לו, זה בצדק, הוא מראה את האמת, שמה שציפו ממנו, זה מה שהוא עושה. אז תיקחו את הצדיק הזה, תשימו אותו ליד המילה יוון, ותחברו אותו אחד לשני, איזה מילה מקבלים? ציון. 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. 1 כל העולם כולו. ציון מכלל יופי. קריית מלך רב. את היופי הזה אין מי שבעולם יכול לקחת. אין מי שבעולם יכול לנסות לחלק ולתת לעם אחר. זה רק שלנו. היה שלנו, יישאר שלנו. אין. הכל דמיונות. אבל בורא עולם, כשמזמן לנו דבר כזה, וזה קרה לפי הזמן של ציון, של ירושלים בערב שבת קודש, של פרשת וישב. זה ודאי לא כותרת בעיתון. חפץ חיים תמיד היה אומר, כשיש כותרת בעיתון, זה חשוב. למה זה חשוב? כי אני צריך לשאול את עצמי, מה זה אומר לי? תמיד על כל דבר שקורה שואלים, נו, אז מה אתה אומר? כל אדם צריך לשאול את עצמו, אז מה אתה אומר? אם זה קורה דווקא בזמן כזה, פירוש הדבר, שבורא עולם רוצה מאיתנו דבר אחד, להיות כיוסף, לדעת לחבר ביחד את עצמנו אחד לשני. זה הכוח הגדול שלנו. אין אומה בעולם שיכולה לעמוד מולנו כשאנחנו ביחד. זה חשוב לקדוש ברוך הוא יותר מכל דבר אחר. כי הוא לא מלכו של עולם אם אנחנו לא ביחד. ויהי בישור מלך מתי? כשזה יחד שבטי ישראל. ואם זה קורה בדיוק באותו פרשה והישנאו אותו, והיכנו בו, ולא יכלו לדברו לשלום, ולא מזכירים את השם שלו פעם אחת, ויראו אותו, והישנאו אותו, אבא, קרנה, קטונת בנך, זה הבן שלך, זה לא אח שלנו. אין, השם מחוק, מחקו אותו לגמרי. אבל אצל יוסף זה לא נמחק לרגע. אני יוסף אחיכם, כל הזמן, גם בשעה שמחרתם אותי. וכל הדמעות שלו זה דמעות של התרגשות, של ציפייה, של שמחה. כשיש את זה, מול זה אף אחד לא יכול לעמוד. זה חז"ל מלמדים אותנו. סיפר לי יהודי שהיה, ומה שאני מספר עכשיו מדהים, הזכרתי זה פעם נדמה לי באחד השיעורים, הוא היה עם שותף בארץ, גמרו איזו עסקה גדולה והסיומת הייתה בערך באחד וחצי, שתיים לפנות בוקר, ומוקדם בבוקר הם היו צריכים לנסוע לטוס לאירופה, זמן לישון כבר אין, וזה היה בירושלים. אז מה עושים? עושים לכותל להתפלל, להודות לקדוש ברוך הוא. מגיעים לכותל ככה בשתיים וחצי, רבע לשלוש, אלה שמאחרים בכותל כבר הלכו לישון, אלה שבאים לוותיקן עוד לא הגיעו. זה זמן שיש אולי בודדים, אפשר לספור אותם על יד אחת. עומד יהודי מול הכותל ומתפלל בדמעות, ממש ריגש אותם. אומר רובן לשימון, בוא נעשה הסכם. אם יש לאותו פלוני בעיה כלכלית, נחסה לו את הכל. ואתה שימון, אם יש לו איזה בעיה רפואית, מחסים לו את הכל. בסדר, הסכימו. רובן ניגש אליו, אומר לו, רביד, אני רואה שיש איזה קושי. אולי שזה בעיה כלכלית, נוכל לעזור לכבודו. לא, לא, הכל בסדר גמור. וגם מחייך אליהם. היה ברור לו, באמת אין לו שום בעיה כלכלית. דקה אחרי זה ניגש שימון. כבודו, אני רואה, מתפלל חזק. אולי שזה בעיה רפואית, אפשר לעזור מה שצריך. לא, לא, ברוך השם, הכל בסדר, גם עם חיוך גדול. גם לא היה ברור שאין בעיה רפואית. לא כלכלית, לא רפואית, מה עושה יהודי בשעה כזאת, בתפילה כזאת? טוב, צריך עיון. מה שקרה, הם עזבו את הכותל, בדיוק גם הוא עזב. אז אחד מהם ניגש, אמר לו, תסביר לנו, תלמד אותנו, איך זוכים בכזאת תפילה? אין בעיה רפואית, אין בעיה כלכלית, בשעה כזאת, בהתרגשות כזאת. הוא אומר להם, הלילה חיתנתי את הילד האחרון שלי. חזרנו מהחתונה, אמרתי לאשתי, אני הולך לכותל, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. זה לא דמעות של צער, לא דמעות של קושי, אלה דמעות של התרגשות, של השתוקקות, דמעות שמראות באמת את הצלם אלוקים שיש בנו, את הקדושה שיש בנו. זה זר לא יבין. זה יש לנו. את הדמעות האלה יוסף רוצה. שאנחנו מדי פעם נרגיש, אלה דמעות שלא מתייבשות. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שתשים דמעותינו בנודך להיות. שמור את זה בנוד, בכלי שסופרים את הדמעות האלה. זה הדמעות שעומדים מול הכותל ומשחררים אותו ולא יודעים מה זה בעצם, מסבירים להם ופתאום הכל מתפרץ. אלה הדמעות שמחברות ואין שום קיר שיכול לעצור אותם. זה יוסף מלמד אותנו. זה הייתה המלחמה אז וזה המלחמה גם היום. כי היופי שלנו הוא לא יופי של אומות העולם. וזה מה שמוציא אותם מדעתם. והם לא יודעים מה לעשות. אז האמת היא, אין להיבהל, ממש אין. לא מהחלטה כזו של האום, ולא מהחלטה אחרת. כן, לא, כבשנו, לא כבשנו, גנבנו, לא גנבנו, אבל אבלים, אבל אבלים. לא מעלה ולא מוריד כלום. אין מה להיבהל. נצח ישראל לא ישקר, ולא יחזב. והם בעצמם יודעים שהכל שקר. והכל מתוך קינה ושנאה שלהם. מה כן? ללמוד. בכל זאת הקדוש ברוך הוא עשה את זה. דאג שזה יהיה. לב מלאכים ביד השם. בשביל מה? ודווקא בפרשה הזאת. רק כדי לעורר אותנו. לביחד. ולעורר אותנו להכיר את עצמנו יותר. איזה יופי יש לכל אחד מאיתנו. בני ציון היקרים, המסולאים מפז. מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב. מה יפו רגליהם של עולי רגלים. שיר השירים, מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב. היופי שלנו, אנחנו בני בניו של אברהם שנקרא הנדיב. זה היופי שלנו. וכשיש את ההבנה הזאת, יש את ההסתכלות הזאת, אז מבינים מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות, מיום שחרב את המקדש, נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. חומת ברזל יש. ואם אדם מרגיש שיש חומה בינו לבין יהודי אחר, בינו לבין הקדוש ברוך הוא, סגור, חומה. צריך תמיד לזכור, אומרת הגמרא, החומה היא רק מברזל. והקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, לקחת אבן גדולה, אבן גדולה גדולה, ו-to engrave, לחרות באבן את ירושלים, וצבא מבחוץ, עם חיילים, ומנסים לעלות על החומה, ובתוך העיר לשים איזה חתיכת ברזל, ולעבור מקהילה לקהילה ולהראות להם את זה. מה להראות להם? מי שחושב שיש משהו שמבדיל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, או בינינו לבין יהודי, זה רק ברזל. זה לא קיר של אבנים. קיר של אבנים, אפשר לשבת להישען על הקיר, ומהצד השני לעשות על האש. מדורה, לא מרגישים כלום. אבל אם הקיר הוא קיר מברזל, כמה שהברזל עבה ונשענים על הקיר ומדליקים אש מהצד השני, ברזל מוליך חום. פתאום נהיה חם בגב, ואם האש יותר גדולה והחמימות עוד יותר גדולה, מה קורה לברזל? מותח, מלט, לא נשאר ממנו כלום. אם יש קיר זה רק ברזל. אפשר להוריד את הקיר. אנחנו חזקים כברזל, אבל אפשר להוריד את הקיר ברזל. קדמונים אומרים, מה זה ברזל? זה האימהות שלנו. בילה, רחל, זלפה, לאה. זה החיבור שלנו. ביחד. זה הכוח שלנו מול האומות. אבל בינינו לבין עצמנו, אין. אפשר להתיך כל קיר. איך? אם יש קצת יותר חמימות. אם מבינים ומרגישים, היופי שלנו לא קיים בשום אומה ובשום לשון. זה בני ציון העיקרים, המסולאים. יד לאחר ימי החנוכה, בדיוק שבוע אחרי זה, 10 בטבת. בדיוק שבוע. עשרה בטבת זה צום מאוד מעניין. מצד אחד הוא נראה לא כל כך חשוב, אם מותר לומר את זה. תשעה באב זה מובן, חרב הבית, שבע עשרה בתמוז, ובקעה העיר. צום גדליה, מת גדליה בן אחיקם, אם הוא היה חי, כתוב ברמב״ם, אפשר היה להחזיר על ידו את המקדש השלישי. עד כדי כך. וכשהוא מת, זהו, נסתם הכל, עד הגאולה. סיבה לעצום. שרה בטבת, מה קרה? נבוכנצר מלך בבל בא ועשה מצור סביב ירושלים? נכו מלך מצרים גם עשה מצור סביב ירושלים, ולא קבעו תענית. והמצור כמה זמן היה? כמעט שלוש שנים. אז למה צמים? מה כל כך רע בזה? שצריך לצום? זה לא טוב, אבל עד כדי צום? אומר החתם סופר, וגם שולחן ערוך הרב, דבר נפלא. מתי צמים? בשבת. כי עשרה בטבת, גם אם זה, חל בשבת, זה לא קורה לפי הלוח, צריך לצום בשבת בעצם היום הזה. מתי אנחנו צמים בשבת? ביום כיפור. מתי עוד אפשר לצום בשבת? אדם חלם בליל שבת חלום רע. הוא יכול לצום בבוקר, כל השבת. תענית חלום. למה זה אפשר בשבת ותשעה באב לא? פשוט. כי תשעה באב, 17 בתמוז, צום גדליה, אלה תעניות על אבלות שהייתה, על אסון שהיה. שהיה. וזה עדיין משפיע עלינו. בשבת אין אבלות. אין צער. אבל הצום יום כיפור זה פלז'ר, זה תענוג. אדם צם, מוכלים לו על כל אבונותיו. אדם בערב שבת, קם בבוקר, אוי ואיזה חלום הוא חלם. חלום. הוא מבולבל לגמרי, הוא לא יודע מה יהיה. מפחד, אל תדאג. תצום מיד, זהו, תשכח. הכל עבר, אין כלום. עשרה בטבת, אומר החתם סופר, מביא מדברי חז"ל, שנבוכנצר בא לירושלים, בית דין של מעלה, ישב ודן, מה לעשות? לתת לו רשות לכבוש את העיר? או לחכות עוד קצת? והחליטו, מחכים שנה, נראה מה עם ישראל עושה. עברה שנה, לא חזרו בתשובה, כלום. דנו עוד הפעם, ניתן להם עוד שנה, החליטו. עברה שנה שנייה, כלום לא השתנה. ואז מה קורה? בית הדין של מעלה החליט, זהו, עד כאן. ונבוכנצר קיבל אור ירוק להחריב את העיר, לשרוף את המקדש. וכך, מסיים המדרש, כל שנה ושנה בעשרה בטבת, בית דין של מעלה יושב, ודן מה יהיה השנה בתשעה באב. מה יהיה השנה בתשעה באב? יהיה על היום צום ותענית, ישבו 24 שעות על הרצפה, יהיה שלושת השבועות, יהיה תשעת הימים, או יהיה ששון ושמחה. אז צום עשרה בטבת, זה לא על הצער של העבר, זה על העתיד, מה יהיה במשך השנה. כל צום שקשור לעתיד זה בידיים שלנו, לכן אפילו בשבת. כי זה תענוג, יש לנו יכולת לשנות את זה. איך משנים את זה? כמו יוסף. יפה תואר ויפה מראה. לדעת את היופי הפנימי שיש לנו. החיבור בין כולנו. כשיש את זה, אז אפשר לשנות. כל מצור שמנסים לעשות על ירושלים. פעם זה היה טיטוס, פעם זה היה מלך בבל, כל פעם, כל דור שמנסה לשים את המצור על ירושלים. אפשר לצאת מכל מצור, לא להיבהל, ממש לא. רק ללמוד בזמן שבור העולם החליט לעורר אותנו, למה דווקא בזמן הזה? הרי חל יותר שבוע קודם, למה דווקא בדיוק עכשיו? וגם ערב חנוכה. זה היה. למה? כדי שאת זה נבין. כמה שאנחנו רואים את האדם מנקודת הפנים שלו, זה הברכה הגדולה. היופי הפנימי, איך אפשר לראות את זה? במיוחד בחנוכה אפשר לראות את זה. כי לראות, מי שרואה רק עם העיניים, זה ראייה מצומצמת, small mind, רק עם העיניים. רואים גם עם עיני השכל, גם עם עיני הלב, ליבי ראה, רואה אני את דבריך. שיודעים לחבר את הראיות ביחד, העיניים, השכל והלב, אז רואים בגדול ורואים רחוק. זה חנוכה. זה הברכות של חנוכה. זה הנרות של חנוכה. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, ובצורה הזאת, אז בסייעתא דשמיא נזכה שהאורות האלה של חנוכה, שמספרם 36, כותב השפת אמת, למה 36? כי הם באים להעיר 36 ימים, מיום ראשון של חנוכה עד ראש חודש שבט, להעיר את כל חודש טבת, שיש בו ימים חשוכים. נזכה מכוח הנרות האלה, לאור הגדול, לאור חדש עד ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, ואומות העולם כולם יכירו וידעו כי לך תיחה כל ברך, לך תישבע כל לשון, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. הם יבואו וידעו בדיוק את מקומם, וידעו מי אנחנו. ומכוח זה נזכה באמת בסייעתא דשמיא להרבה אורה, הרבה ברכה, ובזו השנה לאור הגדול, אור הגאולה. שבוע הבא, מה אמרנו? שבוע הבא אין שיעור.